דף פ"ד עמוד ב', הגמרא למעלה תשמע. אנחנו למעשה נמצאים באמצע סוגיה. הגמרא פתחה ואמרה בדף פ"ג עמוד ב', תכף לדברי הגמרא, הגמרא הביאה פשיטה, מה קורה כאשר יש לנו תשמיש לזה בנחת ולזה בנחת, מה שהגמרא מכנה לזה בפתח ולזה בפתח, והגמרא אמרה שניהם אסורים. אחרי זה הגמרא הביאה מה קורה באופן לזה בזריקה ולזה בפתח, לזה בשלשול ולזה בפתח. ואחרי זה הגמרא לימדה אותנו שיש כלל, שהכלל אומר שאם יש לאחד תשמיש בנחת ולשני יש תשמיש בקשה, אז אנחנו נותנים את זכות השימוש לזה שהשימוש שלו הוא בנחת. ועד הסתפקה הגמרא מה יהיה באופן לזה בשלשול ולזה בזריקה. האם יהיה נכון לבוא ולומר שמכיוון שלשניהם זה תשמיש קשה, אז שניהם אסורים, או שמכיוון שיש לנו פה אחד שהשימוש שלו יחסית הוא בנחת כלפי השני, אז אנחנו באים ואומרים שזה שהשימוש שלו יותר קל הוא באמת זה שיהיה מותר בתשמיש. הגמרא מביאה בזה מחלוקת של רב ושמואל. רב אומר שלזה ולזה שניהם אסורים, שמואל אומר אנחנו מסתכלים באופן יחסי, ולכן לזה שיש לו את השימוש כאילו בנחת לזה בשלשול הוא זה שיהיה מותר בשימוש במקום. הגמרא הביאה כמה קושיות נגד רב, קושיה אחת נגד שמואל. אומרת הגמרא תשמע, אנחנו התעכבנו עם התשמע ורק מסיבה אחת, כי זה בעצם הפרינציפ איך להגיע למשנה הקרובה, וזה צריך לבלוע כגוש אחד. לא יודע כמה נספיק ברור, אבל מה שברור שחייבים לסיים עד המשנה. אומרת הגמרא תשמע, אנחנו נשתדל פה לנסוע בין הטיפות, אנחנו דבוקים בשיטת רש"י, והיה ויש מוקשים נשתמש בראשונים, אני מקווה שזה לא יקרה. אומרת הגמרא תשמע, שתי גזוסתרעות זו למעלה מזו, עשו לה עליונה ולא עשו לה תחתונה, שתיהן אסורות עד שיערבו, וממילא קשה לשמואל וראיה לרב. פ"ד עמוד ב' למעלה. כדי להבין את הגמרא יש לנו קודם כל תמונות, זה מאוד מסייע. הפתיח של הדברים, יש לנו משנה. במשנה מבואר מה קורה אם יש לנו גזוסתרה. גזוסתרה זה כעין מדף, שהמדף הזה יוצא לנו מפתח הבית, כאשר מתחת לגזוסתרה יש ים או מים, לא משנה. יש גרסה אחת ברש"י לפעמים ים, ובלשון המשנה מים. אבל איך שלא יהיה, הגזוסתרה הזאת שהיא דלת על דלת, והיא גבוהה למעלה מעשרה טפחים, והגדרה הדינית שלה היא רשות היחיד. ואני רוצה לדלות מים בשבת מהים, שהים יש לו דין של כרמלית. איך אני יכול לבוא ולקחת מים מלמטה? הרי באופן שאני אבוא ואמשוך מהכרמלית לרשות היחיד זה איסור דרבנן. באו רבנן ונתנו לנו עצה, אתה יכול לעשות נקב באמצע אותו קרש, אותו גזוסתרה מדף, הנקב הזה שיהיה דלת על דלת, תעשה לו מחיצות גובה 10 טפחים, לא משנה, כמו בתמונה שהמחיצות באות מלמטה כי זה פשוט יותר נוח. מצדנו אתה יכול לעשות לו גם את המחיצות כלפי מעלה, העיקר שיהיה מחיצה גבוהה 10 טפחים, וזה מקום רחב דלת על דלת. ואנחנו משתמשים בכולה כמבואר בדף י"ב, שאנחנו רואים גוד אחית מחיצת, ואפילו שבעיקרון מחיצה תלויה באוויר לאו שמה מחיצה, כפי שאומרת שם הגמרא לגבי חורבה, אבל כולה שעשו רבנן, כיוון שמים זה צורך חיוני לנפש, אז הקלו רבנן ואמרו אתה יכול לבוא ולהשתמש דרך המחיצות האלה, כאילו שהמחיצות ירדות עד לקרקעית המים, וממילא כל המקום כולו שמשם הוא דולה את המים נחשב רשות היחיד, והרי אתה לוקח מרשות היחיד לרשות היחיד. זהו הדין הבסיסי עוד לפני הגמרא שלנו, זהו דין המשנה. אני מדבר על מה שלמדנו בדף י"ב, עכשיו אנחנו נמצאים עדיין פה. כן, בדיוק. וזה היה הפרינציפ שאמרנו שבמים הקלו. עכשיו באה הגמרא אצלנו ואומרת לאור ותשמע, שתי גזוסטרות זו למעלה מזו. וכפי שרואים בתמונה, הגזוסטרות, המדפים האלה, אחד בצד צפון, אחד בצד דרום. זאת אומרת, נמשך צפונית ודרומית, לא, הכל נמצא על אותו צד. אבל הם לא נמצאים אחד מתחת לשני, אלא אחד נמשך ימינה ואחד נמשך שמאלה. המרחק ביניהם, כפי שנבהר בגמרא, הוא פחות או עד דלת פחים, לא יותר. לא דיברנו עכשיו על הגובה שביניהם, אלא על המרחק יחסי. יש לך מקסימום דלת פחים. עכשיו, באו ועשו נקב בעליונה, ומהנקב הזה עשו מחיצה, ובתחתונה, במדף התחתון, כפי שרואים בתמונה, לא עשו שום דבר. ועל זה כתוב ככה, עשו לעליונה ולא עשו לתחתונה, שתיהן אסורות עד שיערבו. בימות החול בעיקרון, הם עומדים ומשלשלים בעליונה את הדלי כפי מטה ומעלים את המים. ברמה העקרונית יכלנו לעשות אותו דבר בתחתונה, כאשר הם זורקים את הדלי, כפי שרואים שם החבל, הם יזרקו את הדלי מהמקום שלהם, מהקרש התחתון לעליון, ואז ישלשלו דרך הנקב את הדלי כלפי מטה, וגם הם ידלו מים מהמקום. זאת אומרת ככה, שלמעשה נוסח המקרה, הגזוסטרה העליונה משתמשת במקום על ידי שלשול, הגזוסטרה התחתונה תשתמש במקום על ידי זריקה פלוס שלשול. לפי הגדרת שמואל, יש כאן מצב שלזה בנחת ולזה בקושי, מכיוון שזה המשלשל ביחס לגזוסטרה התחתונה, שיצחק גם לזרוק וגם לשלשל, אז יש לו שימוש בנחת, לעומת הגזוסטרה העליונה שהיא משתמשת בקלות ביחס לתחתונה. ועל זה אנחנו באים ואומרים, שתיהם אסורות. על פניו זוהי שיטת רב, כי רב לימד אותנו, שאם יש פתח וזריקה, פתח ושלשול, אז אני אומר את הכלל, נותנים לזה תשמישו בנחת. אבל פה מכיוון שאחד הוא בשלשול, וגם השני הוא בשלשול פלוס זריקה, שניהם זה תשמיש קשה, כששניהם תשמיש קשה, אנחנו אוסרים את המקום על שניהם. ראיה לשיטת רב, קושייה אדירה לשמואל. זוהי שאלת הגמרא. כי אנחנו אמרנו כלל, ככה פתחנו ועברנו, הבאנו את זה ברשי כמדומני 12 או 13 שורות מהרחבות בגמרא שם בעמוד ב'. כל תשמיש שהוא פחות מ-10, בין למעלה בין למטה, זה נקרא פתח, הגדרה נחת. כל שימוש שהוא יותר מ-10 טפחים נקרא שלשול. כל שימוש שהוא יותר מגובה 10 טפחים נקרא זריקה. כל שימוש של שלשול או זריקה נקרא שימוש קשה. למה? כי עד 10 טפחים אתה עושה עם היד. כשאתה צריך להפעיל חבלים זה כבר שימוש קשה. זה היה הכלל. השלשול עצמו ביחס להגדרה של פתח הוא שימוש קשה. רק שמואל רצה לומר שגם בשימוש קשה וקשה, אם באופן יחסי הוא פחות קשה, הוא נקרא לנחת. אבל פה כתוב מפורש, שניהם אסורים. ולפי דברי שמואל היה צריך להיות שהעליונה תהיה מותרת, כי השימוש שלה הוא בנחת על ידי שלשול, ורק התחתונה תהיה אסורה, כי לזה בזריקה ולזה בנחת. כן. כיוון שפחות מדלת פחים חיובי, ולכן הדגש שזה עד דלת פחים. אומרת הגמרא, אמר רב עדה ברבה, בבאים בני תחתונה דרך עליונה למלות, אני חושב גם זה יש שם תמונה בנפרד, לא זוכר את המספרים, אבל אתם תגידו. 283 אנחנו רואים שיש מדרגות, שהמדרגות מוליכות לגזוסטרה עליונה. זאת אומרת שגם השימוש של התחתונים זה לא מהמקום שלהם וזורקים כלפי מעלה, הם עולים ברגליים לגזוסטרה ומשלשלים את החבל. אז היום המצב ששניהם בשלשול, וזה כבר אמרנו, שניהם בנחת, שניהם בשלשול, שניהם בזריקה, ורשות המשותפת עוצרים זה על זה. אז גם לפי שמואל, הדין הוא ששניהם אסורים, אבל לפי שמואל, מה היה קורה אם באמת בני התחתונה היו נשארים בגזוסטרה התחתונה וזורקים כלפי העליונה ומשלשלים את החבל, העליונה הייתה מותרת והתחתונה הייתה אסורה. עד כאן זה פתיח לסוגיה. את זה עד יכלנו לדבר אתמול. עיקר מה שחיכינו להיום זה כדי ללמוד את שיטת אביי. כי מכאן עד המשנה אנחנו דנים בדעת אביי. באה הגמרא ואומרת, אביי אמר, כגון דקיימין בתוך עשרה דהדדי. זהו שיטת אביי, זה כל לב הסוגיה. בא אביי ומשנה גדר בדברים. אומר אביי, תדע לך, כל מה שדיברנו עד היום, לזה בנחת ולזה בקושי, או שניהם בנחת, שניהם בקושי, כל הנידון היה רק באופן שיש כאן שתי רשויות שיש ביניהם הפרדה של מינימום 10 ספחים, ואז אם יש לנו רשות שלישית, אחד מעכב את השני, או אם שימושו בנחת הוא לא מעכב את השני. אבל במקום כזה שזה יותר מעשרה צפחים, זה הנידון, פחות מעשרה צפחים, אין לנו נידון, ונסביר. ניקח את המקרה הקלאסי, יש לנו שתי חצרות זו ליד זו, חצר אחת, יש לה פה אפשרות להשתמש בכותל, החצר התחתונה היא פחות מעשרה צפחים, יש לה שימוש בנחת על גבי הכותל, מעידך יש חצר עליונה שהיא גבוהה למעלה מעשרה צפחים לכותל. זאת אומרת שהשימוש שלה בכותל זה שימוש קשה על ידי שלשול. באנו ואמרנו כלל, לזה בנחת ולזה בקושי, אז נותחים את זכות השימוש לזה שבנחת, כלל מקובל על כולם. אותו מקרה הפוך בלמעלה ולמעט, היינו אח. ואז אמרנו, מי מקבל את זכות השימוש? זה שיש לו שימוש בנחת. כל זה בתנאי שהמחיצה גבוהה 10 צפחים, ואז יש כאן שתי רשויות נפרדות, עם רשות שלישית שזה ראש הכותל, והכלל אומר שנותנים את זכות השימוש ברשות השלישית לזה ששימושו בנחת. אבל אם שני הכתלים היו באופן שאין ביניהם 10 צפחים, כמו המקרה שלנו, שתי גזוסטראות, קודם דיברנו שהמרחק ביניהם הוא פחות מדלת, והבנו שיכול להיות שהמרחק עצמו הוא 30 צפחים. אומרת הגמרא, אומר אביי, לא, מדובר שהגזוסטראות נמצאות בקו באלכסון של 10 צפחים, ומכיוון שזה נמצא באלכסון של 10 צפחים זה נחשב כרשות אחת, ואם זה רשות אחת אז גם אם אתה למטה יש, למעלה יש לך שימוש בנחת לצורך הדוגמה, זה לא נכון, אבל הוא יצויר ואפילו לא היית צריך לשלשל, אלא היה לך שימוש בנחת ולי היה שימוש בקושי בזריקה, בזריקה פלוס שלשול, זה לא משנה, אנחנו נחשבים רשות אחת, ואין שום סיבה בעולם שאתה תקבל זכות להשתמש במקום יותר מאשר אני אשתמש במקום. וליתר ביור, כדי שלא יהיה בעיה, רש"י, דיבור המתחיל, כגון דקיימה בגו עשרה דהדדי, נמצא שורה שנייה מהרחבות הראשונות. אנחנו לא נוהגים, אבל אין ברירה, פה כדאי לקרוא פעם אחת הרש"י כדי שיהיה ביור לכל הסוגיה. אומר רש"י, שאין עליונה גבוהה מתחתונה עשרה, ואף על גב דעקתי לזה בקשה ולזה בנחת הוא. למה? שיש מקצת זריקה עם השלשול. ואמר שמואל אל, דקול תשמיש, שהוא נחת לזה מזה, דהיינו באופן יחסי, נותנים אותו לנחת, לא תקשי. דתם הדעך עליו משום תשמיש, לא בגלל שזה בנחת וזה בקושי, אלא משום דכיוון דבגו עשרה דעדדי קיימין, אין רשות שלישית לזו ולא זו, אלא אם כן הם ירבו ביניהם. ואפילו לזה בפתח ולזה בזריקה, דהיינו אפילו אחד שלא צריך לשלשל, אלא יש לו את השימוש הנחת הטוב ביותר, ולזה בזריקה שזה השימוש הקשה ביותר, כיוון שאין חלוק רשות ביניהם. וכי אמרים הם רשות שלישית הסמוכה לשתיים, לזה בנחת ולזה בקשה, ניתנת לזה בנחת, הנמיל איך דבית הרשויות חלוקות בגובה 10, כגון חצר ועלייה, וכגון בית חצרות המובדלות 10 בגובה קרקע איתן, או מחיצה 10 ביניהם, או חריץ 10, כל מקרה כזה שיש מחיצה 10, אז מתחיל הדין לחלק בין הרשויות. אם אין מחיצה ביניהם, אין לנו את הדין. מהי מחיצה? יותר מ10 צפחים. ומכיוון שבין שתי הגזוסטרות שלנו אין 10 צפחים, אומר אביי, זה יסוד הדין שלי. אז אין מושג של חילוק רשויות, אין מושג לזה שימוש בנחת. אומרת על זה הגמרא, ולא מבאי כאמר. דהיינו הוקשה להבאי, אם אני צודק בדרך שלי, אז למה המקרה שמציגה הגמרא, שני גזוס פרעות, זו למעלה מזו, ואתה מספר לי שמי עשה את אותו פתח, פיר, דלד על דלד, עם מחיצה 10 צפחים, זה הגזוסטרה העליונה. למה לא יכלת להגיד לי שהפכה את זה הגזוסטרה התחתונה? ונסביר. לפני הבעיה, אז אם אני מדבר על הגזוסטרה התחתונה, אני יכול להבין ששניהם זה באותו רמה של קושי, לזה בשלשול ולזה בשלשול. כי אם הוא מרוחק עד דלת צפחים, והרי הוא נמצא מלמעלה והוא נמצא מלמטה, אז בקלות הוא משלשל מלמעלה, ובאותה קלות משלשל זה בעל הגזוסטרה התחתונה. אז אני מבין ששניהם אסורים, כי שניהם תשמישם שווה. אבל אם עכשיו אתה בא ואומר שיסוד הדין לא נוגע לצורת השימוש, אלא הנידון הוא האם הם נמצאים יחד בתוך 10 צפחים, ואם הם נמצאים יחד בתוך 10 צפחים, גם אם יהיה לזה בנחת ולזה בקושי, לא ניתן רשות שלישית. אז למה היית צריך לדבר על מקרה בדיוק הפוך, שמשמע לכאורה שכל הנידון נובע מזה שלזה בשלשול ולזה בזריקה ושלשול? אומרת על זה הגמרא, ולא מבעיה כאמר, לא מבעיה עשו לה תחתונה ולא עשו לה עליונה. דאסירי דקייבן דבגו עשרה דדה דקיימן עשרנה דדה, וצריך להיזהר מאוד בדקדוק הלשון, כי כוונת הגמרא לא מכוח הדין של הבעיה, אלא לא מבעיה גם אם לא היה את הדין של הבעיה. ואם היה לנו תחתונה ועליונה והנקב היה בתחתונה, ששניהם משתמשים על ידי שלשול, אז מילתא דפשיטא ששניהם אסורים, כי תשמישם שווה. אלא אפילו עשו לעליונה ולא עשו לתחתונה, שעשה כדעתה חמינה, כיוון דלזה לעליונה בנחת ולזה התחתונה בקשה, לתווי לזה שתשמישו בנחת, אז אולי הייתי צריך לבוא ולתת את זכות השימוש לעליונה, כי הרי לפי דעת שמואל, הרי תשמישה בנחת באופן יחסי לתחתונה, שהיא צריכה גם לזרוק וגם לשלשל. כמה שמלן, כיוון דבגו עשרה קיימין, עשרה נעדדי, כמה שמלן דינו של הבעיה, מכיוון שהן סמוכות זו לזו, ויש ביניהם 10 טפחים, אז אנחנו באים ואומרים רשות אחת הם, ואם הרשות אחת, אין פה רשות שלישית, ומכיוון שאין לנו רשות שלישית, אנחנו באים ואוסרים זה על זה. רק רגע, לאט לאט. דף הנחת עמוד ב', כן. כן. שמה היה פה? עוד פעם רגע, איפה זה? וכן בין זוסטרעות, כן. שם מדובר על מרפסת, לא בגלל מים, זה נכון. כן, זה שתי גזוסטרעות, זו כנגד זו. נו. נכון. הם נחשבים אחד. אתה אומר, שם הרי הפר היה עד 3 צפחים, ואז לא, ואז מה נידון? שהנסר הופך אותם לאחד. לפי רש"י, הנסר הופך אותם לאחד. נסר לא יועיל, נכון. איך זה נחשב? לא, עכשיו, זה שזה נחשב כרשות אחת, זה לא בגלל שזה באמת אחד. אלא ביחס לרשות השלישית, הרשות השלישית לא שייכת לאף אחד. או יותר מדויק, הרשות השלישית שייכת לשניהם. נכון. לא, אז אני אומר, כן, אבל פה לא בגלל החומה. כל מקום שתמצא שתי רשויות שנמצאות עד 10 צפחים זו בצד זו, ביחס לרשות שלישית הם אחד, לא ביחס לדין עירוב. לא, במקרה שלנו, המים זה הרשות השלישית. אז ביחס למים הם נחשבים רשות אחת. כן, זה לא, שמה לא פה פשוט ערבים, פה יש מים באמצע. גם בסדר, ים, לא משנה. רשות שלישית זה ביחס למים. אני לא מחפש לחבר אותם ביחד. אם הם יערבו זה יהיה סיפור אחד. אנחנו לא דיברנו עכשיו שהם ערבו. אני גם לא זוכר מספיק, שם היה הפרדה בין הבתים? היה הפרדה, לא, אבל זה שני בתים ודלת פחים ביניהם. פה זה באותו בית. יכול להיות שם זה יהיה שני מרפסות ויהיה אותו דין. אבל יכול להיות שזה לא, זה לא צריך להתחבר אחד לשני. כן, אבל זה נקרא עדיין, זה עדיין נקרא רשות ג', זה יכול לעלות כיוון שאני מוציא מרשות אחרית, רשות אחרית זה נכון, זה הכולה שבדבר. אבל אנחנו באים ואומרים שביחס, הרי מציאות יש פה שלוש רשויות. עכשיו יש לנו פטנט איך למשוך מים מלמעלה ללמעלה, מלמטה ללמעלה. מהכרמלית עלינו, כי כאילו זה נחשב לנו רשות היחיד. אבל המציאות היא כרשות שלישית. זה הרי כל הנידון שלנו. וכיוון שזה נחשב כרשות שלישית, אז אני אומר שהשניים הסמוכות בעשרת פחים משאירות את שניהם זכות על השטח השלישי. אולי באמת בשביל זה צריך להוסיף, אני יודע איך נסתדר. מדובר בדף פ"ח, הגמרא תבאר, שמדובר באופן שהם עשו ביחד במשותף, את אותו מחיצה. וכיוון שהם בנו את המחיצה ביחד, אז הם נחשבים ביילים אחד על הדבר. אולי זה הצד שיש פה להקל. כן, לא, לא, בסדר. אני אומר, איך שלא יהיה, אני חושב שאנחנו נצטרך להסתמך על זה. בין הדברים, רש"י, תראה, דיבור מתחיל שתי מסורות. רש"י, דיבור מתחיל שתי מסורות, קצת לפני הרחבות, הראשונות, רש"י מביא, מפני שרשות שתיהם שולטת בו, כגון שפו אותה מחיצה בשותפות, כדאמרין על בקמן בפירקין. זאת אומרת, יכול להיות שכל הסיבה היא רק בגלל שהם עשו ביחד, זה מקנה להם את הזכות להיות אחת. לא בטוח שזה מחייב, אבל... אומרת הגמרא, כי עדי אמר רב נחמן אמר שמואל. כי עדי אמר רב נחמן אמר שמואל. הגמרא רוצה לסייעת את הדברים, את שיטת הבאי, מהדין הבא של שמואל. גג הסמוך לרשות הרבים צריך סולם קבוע להתירו. משמע סולם קבוע אין סולם הרי לא, מה איתה מה? לאו משום דקייבן דה בתוך עשרה דעדדי קיימן עשרי העדדי. יש לנו תמונה, הציור הזה מסובך מאוד. אנחנו בגלל שהרוב מחזיקים את התמונה של המאורות, נדבר על התמונה הזאת, על אף שצריך להסתדר איתה. אבל המסר הוא כזה, אחרי זה ראיתי שבשוטינשטיין באמת יש תמונה אחרת, אני חושב שהיא הרבה יותר מדויקת לרשי, אבל גם אפשר להבין אותם כיוון שיש פה באמת ויכוחים גדולים. רשי מדבר פה בשני פנים, כך שיש צד להבין. אבל אנחנו נלך רגע עם התמונה הקלאסית, אחרי זה נראה מקסימום איפה יש לנו את הבעיה, אם יישאר הזמן. אנחנו מדברים על בניין, ופה בתמונה זה מאוד טוב, מהצד הימני שלה רואים כמה חלונות כאלה שיורדים ללמטה, בית מדורג. הבית המדורג הזה, יש לו גג, שהגג הזה נמצא סמוך לרשות הרבים. זאת אומרת, משלוש רוחותיו הוא מוקף בחצר כמו כל בית נורמלי. בצד הרביעי שלו יש לו גג, שהגג הזה פונה לרשות הרבים. הגג הזה כפי שרואים הוא למעלה מעשרה טפחים, לא בגלל שאנחנו יודעים, אלא זה הנחת יסוד, שההפרש בין גג לרשות הרבים הוא לכל הפחות עשרה טפחים, והיה צורת המעשים בכל יום, כך בונים בית. אז גם אם הוא יושב על רשות הרבים נשאר עשרה טפחים. בנוסף הגמרא תזכיר לנו בהמשך, זה לא מופיע בציור, אבל יש לנו גם ליד הבית עושים כאלה עמודים קטנים כדי להגן על הבית, שלא כל הגלה שתעבור עכשיו ברשות הרבים תעשה נזק בבית. אז יש לנו איזשהו צמצום ביניהם. לפי התמונה שנמצאת בפנינו, אז הנושא שעומד מולנו זה האם אפשר לטלטל מהגג לעלייה. לא משמע כך פשוט לשון רשי, על אף שרשי משתמש במילים האלה, ואין ספק. רשי משתמש במילים האלה, לכן אנחנו נשאר כרגע כדי לא לעשות בעיות, צמודים לזה הנוסח. על אף שמי שיש לו שוטנשטיין לפניו, יראה שיש שלוש סולמות, ולא סולם אחד כמו בתמונה שלפנינו. יש סולם אחד שמגיע מהרשות הרבים למרפסת, מהמרפסת לגג, ומהגג לעלייה. לכאורה זה הדקדוק בלשון רש"י, אבל אנחנו נשארים צמודים לתמונה. יש לנו עוד בעיה קטנה, שבתמונה המרפסת היא מאוד קטנה. פשטות לשון רש"י וגם בשוטנשטיין זה באמת מצויר, כמרפסת לכל אורך רשות הרבים, ולא רק מרפסת קטנה שעומדת בצד. אבל עוד פעם, אנחנו נשארים דבוקים לתמונה, כי זה כבר משחקים בתוך הפשט. הסך הכללי יישאר לנו אותו מבט. עכשיו, מה הבעיה שלנו? יש לנו מרפסת שהמרפסת נמצאת בתוך 10 טפחים לרשות הרבים, היא גם בתוך 10 טפחים לתוך הגג. זאת אומרת, המרפסת היא מקשרת בין המקומות. ובדקדוק רב יש בציור למרפסת גם גדרות. כי אם לא היה לה גדרות היא הייתה נקראת קרמלית, כי היא דלת על דלת. ואם היא הייתה קרמלית אי אפשר היה לטלטל ממנה לגג, כי הגג היא רשות היחיד, והיא קרמלית ומדי רבנן היה אסור. אז לכן שמו לנו גדרות כדי לשמור על פתח בלבד, ואם היא בעלת גדרות היא רשות היחיד לרשות היחיד. הנושא שעומד לפנינו, ואולי זה דגש מאוד חשוב להבנת הפשט, באופן נורמל, אדם שהיה לו גג סמוך לרשות הרבים, אין לו שום עניין עם הגג שלו. לא מפריע לו שבני רשות הרבים יקטפו עליו, יניחו על זה דברים, כי זה לא צורת תשמיש נוחה. בדרך כלל נגיד בגגות, כפי שמבואר בגמרא ובבא בתרא, אז בגגות היו עושים כל מיני תשמישי צניעות, היו מחפשים שם וכדומה, דברים של צניעות. ואז גג שיושב על רשות הרבים, אז אין לי מה לעשות איתו, כיוון שאני לא יכול לתת את השימושים של גג. אבל פה, הבן אדם הזה, הפתח של העלייה, כפי שרואים בתמונה, זה לא לכיוון הזה. הפתח של העלייה זה בכלל למקום אחר. אבל כדי לבוא מהגג לעלייה, עשו שם איזשהו סולם קבוע. ומה הדגש על סולם קבוע? כי בסולם קבוע אני מגלה שאני רוצה להשתמש בגג. אם זה סולם ארעי, אז כרגע השתמשתי, אבל אין לי צורך לשימוש קבוע. אם אני שם שם סולם קבוע, זאת אומרת שאני רוצה באופן תדיר להשתמש בין הגג לבין העלייה, לפי התמונה שעומדת בפנינו. לפי הציור שניסה בשוטנשטיין, יכול להיות שהנידון הוא בין המרפסת לגג, אבל אנחנו לא נכנסים לזה. עכשיו, משום מה, כתוב לנו פה בגמרא כך, דאמר רב נחמן אמר שמואל, גג הסמוך לרשות הרבים, אז הבנו, גג של בית סמוך לרשות הרבים, אין לו חצר, ויש לו מרפסת, הולכת לאורך החצר, לאורך הגג, ממנה אני עולה לגג. וסתם גג אמרנו גבוה למעלה מ10 טפחים. ועל זה כתוב צריך להציב סולם קבוע מהמרפסת לגג, או לפי הציור שבפנינו, מהגג לעלייה, כדי להתירו לבוא ולהשתמש בגג. אומרת על זה הגמרא, סולם קבוע אם סולם הרי לא. ושאלת הגמרא, מה היא טעמה? ובעצם כוונת הגמרא לבוא ולשאול, הלא סתם גג הוא גבוה למעלה מ10 טווחים. אם הוא גבוה למעלה מ10 טווחים, הוא לא עומד לשימוש הרשות הרבים, כי הרי כבר הסברנו שכל דבר שיש לו שימוש קשה. למה? כי למעלה מ10 טווחים זה שימוש של זריקה. לעומת המרפסת, שזה הגדרה של פתח, זה שימוש בנחת. זאת אומרת שכשיש לך רשות הרבים שהיא שימוש קשה, ויש לך מרפסת שימוש של נחת, אז התשמיש שייך למרפסת שהיא רשות היחיד, והגג רשות היחיד, ואין לו שום קשר לרשות הרבים. אז למה אני צריך סולם קבוע כדי להתיר את הגג כלפי העלייה לפי הציור שבפנינו? לאו משום דקייבן דבתוך 10 דעדדי קיימי, אסרנה דעדי. אומרת הגמרא, הנה ראיה לאביי, מכיוון שיש לנו את המרפסת שהיא בתוך 10 לרשות הרבים, אז המרפסת ורשות הרבים דנים על הרשות השלישית שזה הגג. ומכיוון שהם דנים ביניהם על הגג, אז נכון שבעיקרון יש לנו כללים שאומרים לזה בנחת ולזה בקשה, אני נותן לזה שבנחת. אבל מכיוון שהם בתוך 10, אז שניהם שייכים לגג. ומכיוון ששניהם שייכים לגג, אז אנחנו באים ואומרים שהשימוש שייך לגג. אני מתנצל שאני לא מבסיף יתר על זה. רשות הרבים והמרפסת. מה? אז אמרנו מההתחלה, כיוון שאנחנו מדברים באופן כזה שאדם לא מקפיד על שימושים בגג. זה היה הנחת יסוד. לא, המרפסת מול רשות הרבים כלפי הגג. נכון. יש יותר מ-10. יש יותר מ-10. אז למה בכל זאת רשות הרבים עושה את הגג? בהכרח מסקנה, כי המרפסת ורשות הרבים נמצאים על אותו רשות, בתוך 10. ומכיוון שהם באים בתוך 10, כשיטת הבאה, זה מקלקל הגג.
הגג הוא רשות הרבים, כי
הוא
לא
רשות הרבים. הוא לא רשות הרבים. לא אכפת לי ש... אני אסביר לך איפה הבעיה, אבל לא רציתי להתעכב על זה. אני בלעתי פה כי לראשונים היה קושייה אדירה. לכאורה יש גמרא בדף פ"ח. הגמרא תבהר לנו שכל מקום שאתה בא ומשתמש שלא בהיתר, זה לא נקרא שימוש. לכאורה הרי בני רשות הרבים, בגג שלי זה רשות פרטית שלי. מה לבני רשות הרבים? בוא נגיד שהם יכולים להשתמש. אבל אני לא התארתי להם להשתמש. אם לא התארתי להם להשתמש, איך הם מוסרים אותי? זה בעצם היה קושיית הראשונים, הריטב"א במקום ועוד. הריטב"א מאוד מעריך בזה. אז היסוד של הדברים, אומר הריטב"א, כיוון שפה זה שימוש של גג, וגג אין לו שימוש תדיר לבית, אז ממילא לא מקפידים בני אדם על השימוש בגג. אז זה לא נקרא תשימוש שלו ברשות. רק ברגע שאתה מציב סולם קבוע, אתה מגלה לי שבאמת אתה לא מרשה לי להשתמש, ולכן זה לא עופר אותו. זה הכוח של הסולם הקבוע. אבל לפני הסולם הקבוע, אם זה היה סולם ארעי, זה לא נקרא שימוש שלו ברשות. אנחנו מצינו את העניין, אני מתנצל, מה? נכון. בני בעל המרפסת מול רשות הרבים. כנגד הגג. רשויות זה עכשיו לא מי הבעלים. השאלות שלכם טובות, אני רק, אם אני אתפתח, אז אנחנו לא גומרים היום. אבל למטיבי לכת מקסימום, כדאי לראות תופעות, בואו נתחיל בגג הסמוך. ואז לקראת השליש התחתון שלו, הוא מביא ורבינו אותם מפרש בעניין אחר. גג הסמוך רשות הרבים ונמוך בתוך 10. וכולי, כי באמת יש לו קושייה על שיטת רשי. אבל מה שאנחנו הסברנו זו היא שיטת רשי. הרבינו אותם כתוב בעברית מאוד פשוטה וברורה, כך שאפשר לקרוא אותו. אני לא רוצה לבלבל. אומרת הגמרה, הנה ראיה לשיטת הבעיה. מתקיף לרב פאפה ודילמה כשרבים מקצים עליו בקומטה ופודרה. אומרת הגמרה, טעות היא בידך. הנחת יסוד שלך הייתה שמכיוון שהרשות הרבים זה תשמיש קשה, והמרפפת זה תשמיש של נחת, אז בשקשה ובנחת אנחנו באים ואומרים שבעיקרון נותנים לזה שבנחת. אז למה פה צריך סולם קבוע? בהכרח שרשות אוסרת על רשות. התשובה היא לא. מדובר שאנשים ברשות הרבים כשעוברים מביאים יום חם, מורידים את הכובע, מורידים את המצנפת שהיה על גבי הראש ומניחים את זה שם קצת לקבל אוויר. ממילא זה שימוש של נחת גם לרשות הרבים וגם למרפסת. אז כיוון ששניהם שימוש של נחת, הם אוסרים את הגג. ברגע שאתה מציב סולם קבוע, אתה מגלה שאתה לא מרשה לרשות הרבים להשתמש. אז יש פה רק שימוש של המרפסת, אין לי שום בעיה. כל זמן שלא היה סולם, אז אתה משתמש בשניהם בנחת. אבל סייעת לדברי אביי, אין לך להביא מכאן. נקודה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל דין נוסף. אנחנו נשתמש בדינים שלנו, אני מוכרח לבלוע את כל הסוגיה. אומרת הגמרא. מה? לא, זה אומר שאתה רוצה להשתמש בגג שלך ואתה אל תיגע לי בגג. הסולם לפי התמונה תראה הוא בין הגג לעלייה, לא כלפי רשות הרבים. הסולם הקבוע הוא בין הגג לעלייה. עזוב, זה הפשט שלנו. גם אם לא, זה בין המרפסת לגג, לא בין רשות הרבים למרפסת. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל. אני אומר מראש, פה אנחנו הולכים ללמוד את הגמרא כדי להישאר בתחום קרוב לזמן, אנחנו לומדים את הגמרא רשי בלי קושיות רשי. מי שיעבור אחרי זה, אני אומר, יש לי הרבה יצר הרע לעבור על הכל, אבל הזמן מוגבל, אז אני צריך להיות קרוב לזמן. זאת אומרת ככה, אנחנו לומדים עכשיו פשט גמרא, אלא אם כן יהיה קושייה, אז נענה אליה בהתאם. אומרת הגמרא, בור שבין שתי חצרות, מופלגת מכותל זה ארבעה ומכותל זה ארבעה, זה מוציא זיז כלשהו ממלא וזה מוציא זיז כלשהו הוא ממלא. התמונה 287. התמונה פה מאוד חשובה. שני בתים ושני הבתים לא נמצאים. יש לכל בית חצר משלו, בכלל פונה לכיוון השני. אנחנו נמצאים באחורי הבית. יש לנו רק חלון שמאפשר לנו כאילו להיכנס לתוך מבוי. הבלטות זה מבוי. אם זה היה חצר, הדין היה שונה. אני לא עכשיו משנה לי מה. הנידון שעומד בפנינו זה רק בגלל שיש בפנינו מבוי. וצורת השימוש של שני הבתים זה שימוש שנעשה באוויר. אם זה היה קרוב לכל אחד בתוך הדלת פחים שלו, שניהם היו אסורים להוציא מים מתוך הבור. אבל מכיוון שהבור הזה מרוחק דלת פחים מהחלון של הבית, אז אנחנו עושים רק סימן היכר באלמה. מוציאים זיז, לזיז הזה אין שום קשר דיני. ישנו רק עניין של מרית העין שתדע שהמקום הזה הותר בגלל התנאים הסביבתיים שלו, ולכן התארנו את הדבר. ואם בדווקא, אז ממש מהר, הרשי הראשון בעמוד אומר רשי, בור שבין שתי חצרות, הפרודות זו מזו, הוא מפיק ביניהם כאין מבוי קטן, ואין ביורים פתוחים לו, ורק להראות שכל הנקודות נמצאות ברשי. והבור באותו הפסק מופלגת מדקות אל זה ארבעה. דאילה וחי, דמופלג, הו ותשמישו בנחת, והו כמו שהבור חציה בחצר זו, וחציה ברשות זו, ששניהם שולטות בה, ותנן במתנית, עם בור שבין שתי חצרות, אין ממלאים ממנה בשבת. את המשנה עוד לא למדנו, אבל בדף פי ואו אנחנו נלמד את זה. לכן היינו מוכרחים לתת את כל הסיפור שמסביב כדי לאפשר את לדלות מים משני החלונות. וזה מביא רשי, דיבור המתחיל, זה מוציא, הדיבור תחתיו, מכותלו עד לבור הוא ממלא דרך חלונו. וכן זה, דכיוון דמופלגת ד' לא שלטי בי לאסור זה על זה. ומשום שיהיה רשות לשניהם בבבוי נמי לקה, שהרי אין דיורים פתוחים לחצר לצאת ולבוא ברגל, ואין תשמישם בכך, אלא דרך אוויר. ובדין ודזיז נמי לא ליבאי, אלא משום יקרע באלמה, ורשי מביא סייעתא מהגמרא בשבת. עד כאן תמונת הדברים. אומרת הגמרא, ורב יהודה דידי אמר, רב יהודה עצמו, כפי שלמד כרגע בצל כדעתך המקשן, רב יהודה בא ואמר מימרה. הוא לא אמר את זה על הדין של שמואל. אמר רב יהודה, אפילו קניה, תדע לך, שאפשר להוציא קנה, לא צריך זיז, אפשר להוציא קנה, שזה דבר יותר דק, פחות נראה, וגם זה מאפשר לנו לבוא ולדלות מים. אמר לאבא אל רב יוסף, עד רב יהודה, דשמואלי, בהכרח שמה שרב יהודה אמר, זה שיטת שמואל. דהי דרב, האמר אין אדם אוסר על חברו דרך אוויר. בדף שיחת נלמד מחלוקת בין שמואל לרב. רב יהודה היה תלמיד גם של שמואל וגם של רב. לכן אנחנו באים ואומרים, תדע לך שהדין הזה שאמר רב יהודה זה מימרה בשיטת שמואל, אבל זה לא לפי רב. כי רב סובר שכל שימוש דרך אוויר לא נקרא תשמיש האוסר על חברו. זאת אומרת שלפי רב, עצם זה שאני משתמש רק דרך חלון, זה כבר סיבה מספקת שאני יכול לבוא ולהשתמש גם בלי לערב בינינו. כי רק מקום שאתה הולך על הקרקע, לו יצויר והיה פתח לכיוון המבוי, זה סיבה לבוא ולאסור אחד על השני. כשאין פתח אלא שימוש באוויר, לא צריך קנה, לא צריך שום דבר, מותר לבוא ולהשתמש. הוא מביאר את הגמרים. ודשמואל מייך, מי אמר לך שהדין של רב יהודה זה נובע משיטת שמואל? אילא עם המעד אמר רב נחמן אמר שמואל, שזה הגמרה שדיברנו היום. גג הסמוך לרשות הרבים צריך סולם קבוע לעתירו. לכאורה, למה אני צריך לבוא ולקחת סולם קבוע לעתירו? הרי בני רשות הרבים נמצאים בגובה של למטה מעשרה צפחים מהגג. הגג גבוה יותר מעשרה צפחים ביחס לאנשי רשות הרבים. אם הגג גבוה יותר מעשרה צפחים, אז זה תשמיש על ידי זריקה. אם זה תשמיש על ידי זריקה, למה הם באים ואוסרים אחד על השני? בהכרח שגם שימוש על ידי זריקה אופר. אז הנה ראיה ששימוש דרך אוויר על ידי זריקה זה סיבה לבוא ולאסור. בהכרח שזה לכאורה המקור לדין של רב יהודה. אומרת הגמרא, דילמה כדרב פאפא, מי אמר? הרי רב פאפא בא ולימד אותנו שיש עוד צורת שימוש, לקחת את הכובע, את הסודר, ולהניח בקלות על גבי הגג. אז זה לא תשמיש שנעשה מרחוק. ונסביר, אנחנו הזכרנו קודם כשדיברנו על גג, שכדי שלא ייפגע הבית, היו מעמידים עמודים קטנים כדי לשמור על הכתלים של הבית. אז איך בכל זאת אדם שעשוי לכתף יבוא ויניח את המסע שלו על הגג? אז היה להם בדרך כלל, היו הולכים עם איזה מקל, עם איזה מוט, שמונח עליו החפצים. עכשיו כשהוא בא להניח, הוא מותח את זה, זורק את זה כלפי הגג, ואחרי זה הוא ימשוך את זה עם המוט שלו. זאת אומרת שלזה זה תשמיש בזריקה. סברה הגמרא להוכיח מכאן שכל שימוש באוויר הוא גם סיבה לאסור, רק בזכות הסולם הקבוע זה לא נאסר. תשובת הגמרא, מה פתאום? כמו רב פאפה, הוא עומד ליד הקיר, אמרנו 10 טפחים זה מטר, אפילו אם זה 12-15, מוריד את הכובע 1.5 מטר, מניח את זה על הגג, זה כבר תשמיש בנחת, זה לא בזריקה. ומכיוון שזה לא על ידי זריקה, אין ראיה לדין שלנו. אומרת הגמרא, אתה יודע מה המקור, אלא מה, זה מוציא זיס כלשהו ממלא, וזה מוציא זיס כלשהו ממלא. טעם הדאפיק, הלא אפיק, אמרין על אדם עושה על חברו דרך אוויר, נקודה. אומרת הגמרא, רב יהודה לא דיבר באוויר, הוא דיבר על הדין של שמואל. הדין שהזכרנו למעלה, הוא שמע את הדין של רבו שמואל, ואז הוא בא ואומר, למה שמואל אמר לנו דין כל כך פשטני? שמואל דיבר על זיז, הוא לא אמר לנו אם זה דלד על דלד, אם זה רחב, אם זה גבוה, זה לא עניין אותנו. זאת אומרת שהכל זה רק לצורך היכר. אם לצורך היכר, מספיק לנו קנה, גם קנה משמש כהיכר. אומרת הגמרא, ודרב מאיכה, מאיפה רב לקח את הדין שלו, שכל שימוש באוויר זה לא נקרא דבר המעכב, אלא עם המהר מהדין שלמדנו היום, שתי גזוסתרות זו למעלה מזו, עשו מחיצה לעליונה ולא עשו מחיצה לתחתונה, שתיהם אסורות עד שיערבו. ואמר אבונה, אמר רב, לא שנו אלא בסמוכה, אבל במופלגת 4, אם המרחק ביניהם זה 4 טפחים, עליונה מותרת ותחתונה אסורה. למה התחתונה תהיה אסורה? הרי לכאורה התשובה היא פשוטה, כדי לבוא ולהשתמש מהתחתונה למדף העליון, אמרנו איך הוא יעשה? הוא זורק את זה לעליונה ומשלשל כלפי מטה. הזריקה הזאת היא שימוש באוויר, רק בגלל שזה בתוך דלד, לכן אחד אופר על השני. אבל אם זה היה יותר מדלד, הזריקה לא אופרת, כי שימוש באוויר לאו שמי שימוש. הנה ראיה לשיטת רב, שזריקה באוויר לא אופרת אחד על השני. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. דיל משן יחד, כיוון לזה בזריקה ושלשול, ולזה בשלשול לחודי, כלזה בזריקה ולזה בפתח דמי. אומרת הגמרא, אל תשכח את שמואל. שמואל הרי לימד אותנו שהדין של שימוש זה דין יחסי. והרי התחתון, כדי לבוא ולהשתמש בעליון, א' צריך לזרוק, ב' לשלשל. לעומת זה העליון רק משלשל. אתה יודע למה העליון מותר והתחתון אפור? כי העליון נקרא תשמיש בנחת, יש לו הגדרה של פתח, התחתון נקרא תשמיש קשה, הוא כשיטת שמואל, אבל לבוא ולסייע מכאן את דינו של רב, אין לי ראיה. אומרת הגמרא, אל המאה, אתה יודע מה המקור? דין מפורש, דאמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר רב, שתי בתים ושלוש חורבות ביניהם, יש לנו תמונה, שתי בתים, ובין הבתים יש שלוש חורבות, לפי הביאור של הגמרא כרגע, חורבה סמוכה לחורבה בצורה ישרה. זה משתמש בסמוך לו על ידי זריקה, וזה משתמש בסמוך לו על ידי זריקה, והאמצעי אסור. אומנם רש"י מביא את המסקנה של הגמרא, אנחנו נדבר כרגע עוד בהתחלה. מה קורה פה במקרה שלנו? יש פה בן אדם, יש לו חלון לתוך החורבה. אין לו פתח, חלון. התשמיש הוא לא תשמיש של נוחות, לא דין של פתח. מה הוא עושה? הוא משלשל חבל לכיוון החורבה ומשתמש בחורבה. מה עושה? זה מהצד השני, אותה פעולה, משלשל חבל. למה בחורבה אמצעית שניהם אסורים על פניו? כיוון שלזה בזריקה ולזה בזריקה, שניהם זה אותו צורת שימוש, שניהם אוסרים זה על זה. ולמה אני, שאני נמצא בבית הימני, ואתה נמצא בבית השמאלי, למה אני לא מקלקל לך את השימוש בחורבה שלידך, כי אני יכול להשתמש פה על ידי זריקה? הרי רב לשיטתו, אם אני משתמש על ידי זריקה, ואתה משתמש על ידי שלשול, הייתי צריך לבוא ולאסור אותך. מסקנה, כי כל שימוש על ידי זריקה, דהיינו שימוש באוויר, לאו שמי שימוש, זה לא נקרא אוסר את חברו. זה התפיסה של הגמרא, הנה ראיה לשיטת רב, ששימוש באוויר לא שמי שימוש. ככה הבינה הגמרא. אומרת על זה הגמרא, יתיב רברונה, וכאמר לה להשמטה, הציג את הדברים של רב. אמר לרבי אליעזר בר בי רב, אמר רב, אחי, אמר לי, אין, כן. אומר לו, אח ולי, אוש בזה, תראה לי את הבית שלו, את האכסניה שלו. אח ולי, אתה לקמי דרב, אמר לה, אמר מר, אחי. אמר לי, אמר לי, ואמר הוא ואמר לזה בשלשול ולזה בזריקה, שניהם אסורים. הוא בא ושואל אותו, אני לא מבין. הרי אנחנו באנו ואמרנו שלפי רב, מה יהיה הדין לזה בשלשול ולזה בזריקה? שניהם אסורים. זאת אומרת, שעל פניו, למה אני אוסר את החורבה האמצעית? הרי בחורבה האמצעית שניהם אסורים. אם רב היה סובר, שכשאתה זורק באוויר, אתה אוסר. אז אני מבין למה החורבה האמצעית אסורה, ואני יכול לנסות להבין למה שניהם יהיו מותרים. כי אני, ועל פניו הדין הבסיסי שלנו, אולי אפילו, רש"י מביא, ואמר הוא דאמר, אלמה, אף על גב דשלשול נוח מזריקה, הועיל דאינו ממש לאחד מהם כפתח, לא שרין עליין אחד מניו. והחנה ממאחר דאינו כפתח לזה, ולא לזה, אף על גב דנחת למזה מזה, לתאסרו. בוא נגיד שזה יהיה אסור, אני אדבר עכשיו עוד לפני המסקנה. בדין הבסיסי, עוד פעם, באה הגמרא ושואלת לשיטת רב. רב הרי אתה סברת, לזה בזריקה, לזה בשלשול, שניהם אסורים. אז הרי תמיד אני מהחצר הימנית יכול לזרוק עד החורבה השמאלית. אתה משלשל החורבה השמאלית, לזה בשלשול, לזה בזריקה, שניהם אסורים. למה אתה אומר שכל בית בחורבה הסמוכה שלו מותרת? עונה הגמרא, אמר לי, מי סברת דקיימה כשורה? לא, דקיימה כחצובה. באה הגמרא ואומרת, יש לך טעות בהבנה. לא באמת מדובר כמו סגול. יש תמונה. 289. אומר רב, שים לב לשיטתי. אם הייתי בא ואומר שתשמיש דרך זריקה היה אסור, אתה צודק שכשיש לנו אחד ליד השני, אז צריך להיות או שהאמצעי מותר וכולם מותרים, או שהאמצעי אסור וכולם אסורים. אבל פה מדובר ששני בתים משתמשים על חורבה אחת ביחד, לזה בשלשול ולזה בשלשול. כששניהם בשלשול, אז שיטת רב ידועה, אנחנו באים ואומרים שניהם אסורים. לעומת זה, כשאני עומד בבית הימני, לזה בזריקה כלפי החורבה השמאלית, ולזה בשלשול. אבל אני הרי רב סובר שזריקה לאו שמי תשמיש. קודם הקושייה של הגמרא התבססה על זה, שהגמרא הבינה למה האמצעי יהיה אסור. מסקנה, אם האמצעי אסור, אז זריקה זה פעולה האוסרת זו על זו. אם שימוש באוויר אוסר זו על זו, אז גם זריקה מהחצר, מהבית הימני, עד החורבה השמאלית, צריכה לאסור אחד על השני. תשובת הגמרא טעות, זריקה אינה אוסרת. אם זריקה אינה אוסרת, אז אני יכול לשלשל מפה, הוא יכול לשלשל מפה, ומה שאני יכול לזרוק לחורבה שלו זה שום דבר. אז למה האמצעי יהיה אסור? התשובה זה לא אמצעי, אלא שניהם נמצאים בבית משותף. שניהם יכולים לאותו חורבה להשתמש בשלשול. שניהם באותו צורה של שימוש, אמרנו שניהם אסורים, זה דין המוסכם על כולם. אומרת הגמרא, אמר לרב פאפה לרב, עלי משמו אלת לידי רב דימי. לכאורה בהכרח שרב פאפה בהכרח צריך לומר ששמוע לא סובר את הדין של רב דימי. מה זה? בחיית הרב דימי אמר רבי יוחנן, מקום שאין בו דלד על דלד, מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו, ובלבד שלא יחליפו. דיברנו כמה פעמים על עמוד נמוך, פחות מעשרה, נמצא בין רשות הרבים לרשות היחיד, כל אחד יכול להוריד מסעות רק מדרבנן, אל תחליפו כדי שלא יבואו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. לכאורה לפי שמואל, נתחיל הפוך, למה מותר לכתף? כי כנראה זה נקרא שימוש באוויר, ושימוש באוויר הוא שימוש המותר. הנה אתה רואה, כשיטת רב ודלו, כשמואל, אמר לי, הטעם רשיות דאורייתא, אחר רשיות דרבנן, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. אומר שמואל, גם אני מסכים כמו שיטת רב, שאם יש לנו רשות הרבים ורשות היחיד, שם באמת אני לא אומר ששימוש באוויר שמי שימוש. אבל כל הנידון שלי היה דווקא כמו מבוי, כמו חצרות, ששם זה מרשות היחיד לרשות היחיד. שם עשו חכמים חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, וגם זריקה זה נקרא שימוש האופר. אמר לרבינה לרב עמי, אמר רב אחי, והתמר שני בתים של אותו בן אדם משני צידי רשות הרבים. רבא ברבונה אמר רב, אסור לזרוק מזה לזה, ושמואל אמר מותר לפרוק מזה לזה, ולכאורה לפי רב הרי שימוש באוויר לאו שמי שימוש. אז אם הוא זורק את זה מעל רשות הרבים, איזה איסור צריך להיות לרב? ולכאורה עוד הפוך, למה שמואל מתיר? אמר לי, לאו מיוקים נדמוד ליכל ומות יחדה, זימן דמגדר ונפל ועתי לעתויי. לא הבנת, יש פה בית נמוך ובית גבוה. רב בא ואומר, אני חושש שכשהוא יזרוק מצד לצד, ייפול החפץ לרשות הרבים, והוא יבוא להרים מרשות הרבים. אז גזרתי לאסור. שמואל לעומת זה בא ואומר, אני לא חושש לגזרה, והרי זה בין רשות היחיד לרשות הרבים. וכל הדין של שמואל היה רק מרשות היחיד לרשות היחיד. אבל בין רשויות דאורייתא, גם שמואל מודיע שזריקה באוויר שמז... אין שמת תשמיש. לכן אומר לפי שמואל, לשיטתי מותר, רב אומר, מטעם גזרה אני אוסר.